מאחורי הקלידים, בהגשת ישי משה.
שלום לכל מאזיני תוכנית מאחורי הקלידים, העונה השנייה, כאן ישי משה, מגיש הפינה. אנחנו בפרק 8 ברעיון חג מיוחד מאוד עם הקלידן, שיש לו נראה לי תזרזות ידיים הכי גדולה בכל תחום הקלידים בכללי, ללייבלי ליסקר. שלום לייבלי.
שלום ישי, שלום לכל המאזינים.
שלומך.
קודם כל ממש, ישי, ממש ממש תודה רבה שאתה מראיין אותי, אני גם אסביר לך למה. קודם כל אני יודע שהמון קלידנים רוצים לשמוע גם כן על הנושא של קלידים, וגם על הנושא של שמחה ונושא של מוזיקה, בפרט בימים האלה שאנחנו נמצאים בימים מאוד לא פשוטים. ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שכל הסיטואציה הזאת תעבור עלינו בצורה הכי טובה.
בעזרת השם.
וכן, ויש לנו גם כן משימה מאוד חשובה. כל מוזיקאי באשר הוא, יש לו משימה היום, קיבל כישרון מהקדוש ברוך הוא, מוטלת עליו החובה להשתדל כמה שיותר לשמח יהודים אחרים עם היכולות שלו. אז אני מודה לך שאתה הזמנת אותי לרעיון הזה.
אנחנו גם מודים לך שהסכמת ככה להתראיין, ובאמת זה... המאזינים מאוד מאוד אוהבים אותך, מאוד מאוד. תשמע, בוא נתחיל מההתחלה, ממש מההתחלה. איך התחלת עם כל העולם הזה של מוזיקה?
אז אני מגיע מבית, אבא שלי הוא מצד אחד הוא סוחר, היה לו סופרמרקטים וכאלה של קמעונאות של אוכל. מצד שני הוא מאוד מאוד אהב מוזיקה, והוא אפילו למד קלרינט. לא שהוא הגיע עם זה לאיזה מקומות מקצועיים מדי, אבל מוזיקה הייתה ממש קיימת בבית. אמא שלי בשנות ה-70, אני מדבר איתך ממש מזמן, עלתה מברית המועצות. אתה יודע, אומרים שבעלייה מברית המועצות, היית מסתכל על המטוס והיו יורדים העולים החדשים, אז כל אחד היה יורד עם כלי ביד, אחד היה יורד עם כינור, אחד היה יורד עם חצוצרה, אחד היה יורד עם גיטרה. מי שלא היה יורד עם כלי, הוא היה פסנתרן. אז בתרבות של הרוסים, שבברית המועצות, היה להם תרבות של ללמוד מוזיקה. אז אמא שלי גם כן ידע קצת לנגן פסנתר, לא מדי מקצועית. אז זהו, אז גדלתי בבית שאבא ידע קצת לנגן קלרינט, ואמא יודעת קצת לנגן אורגן ופסנתר. והיה לי בבית אורגן שתי קומות, והיא הייתה לפעמים מנגנת על זה, וזה מאוד משך אותי. אני הייתי מסתכל על זה בעיניים בורקות, ויום אחד היא אומרת לי, הייתי ילד בן 7, והיא שאלה אותי, את רוצה שאני אלמד אותך? ואני הכי הסכמתי. וזהו, היא לימדה אותי איזה נעימה מסוימת, קלאסית, והיא ראתה שאני משתלט על זה מאוד יפה, ואבא שלי ראה את זה גם כן. הוא אמר, יאללה, בואו ניקח אותך למורה. והיה מגיע אלינו מורה הביתה, והתחלנו ללמוד. התחלתי ללמוד, ככה בגיל 7.
וואו, בגיל 7, מגיל 7 אתה מנגן. האורגנים, למי שלא יודע, האורגנים של פעם היו אורגנים של שתי קומות. היום יש פעם לרוב בבתים, אבל כמעט ולא משתמשים בהם. אורגנים מאוד מאוד ישנים. אז אתה פחות או יותר, כמה שנים אתה מנגן? כמה זה יוצא?
קודם כל, נתת תיאור מדויק. זה האורגנים העומדים האלה, היום נראים רעיתים, אבל תיארת את זה ממש נכון. זה שתי קומות, ולמטה יש פדלים שאיתם אתה עושה את הבאס. זאת אומרת, אתה מנגן גם עם שתי ידיים וגם עם שתי רגליים. כאילו משהו מדליק מורכב כזה. היום להסתכל על זה, זה מצחיק. וגם הסאונד מאוד אורגני. אבל כן, זה היה האורגן הראשון. מה התחלת לשאול?
כמה שנים זה פחות או יותר יוצא מאז הפעם הראשונה שנגעת, פחות או יותר בפסנתר?
אני הייתי בגיל 7, והייתה מורה בשיקון חב"ד לוד, שהייתה מלמדת את כל הילדים. ילדים, אתה יודע, בגיל 5, 6, 7, הייתה מלמדת את כולם. וגם אני וגם אחותי התחלנו ללמוד אצלה, הייתה מגיעה לכולם הביתה, ואצלי כל המשפחה ישבו ולמדו כלים. יש לי אח שלמד סקספון ויש לי אח שלמד גיטרה, אבל הם בהמשך פנו לתחומים אחרים בחיים, ואני המשכתי על האורגן. ואני למדתי בהתחלה עם המורה הזאת, בשלב מסוים היא ראתה שמבחינתה אני כבר אין לה מה להוסיף לי, והיא המליצה לי על מורה, להורים שלי על מורה, והיה מנהל של קונסרבטוריון בלוד. הוא היה, אבא שלי לא רצה לשלוח אותי לקונסרבטוריון מסיבות דתיות, אז הוא הביא את המנהל של הקונסרבטוריון, המורה הראשי בקונסרבטוריון בלוד, היה מגיע אליי פעם בשבוע הביתה והיה מלמד אותי. הוא היה בן אדם קשה מצד אחד, שיא אמיתי, ברית המועצות, סובייטי, אבל מצד שני הוא התמיע בדברים, שעד היום אני משתמש בהם. וכן.
ואתה המשכת עם זה ולא היה לך הפסקות, כי יש המון המון שמנגנים ופתאום הם מפסיקים כמה שנים ואז הם חוזרים. אתה רצוף מאז שהתחלת?
אני התחלתי בגיל 7, ואחרי שסיימתי עם המורה והתחלתי איתו, אז למדתי בערך 5 שנים, ואז כבר התחלתי, תוך כדי כבר התחלתי להופיע. התחלתי להופיע בגיל 9. זוכר ההופעה הראשונה שלי. כן. ההופעה הראשונה שלי הייתה תהלוכת ל"ג בעומר של שיכון חב"ד לוד. בהתחלה הייתי על משאית שנסע לאורך כל העיר, ואחר כך התכנסנו במקום שבו כולם ישבו באודיטוריום כזה, ושם ניגנתי, זו הייתה ההופעה הראשונה, הראשונה בחיים שלי. מאוד התרגשתי. בכלל, אני בטבעי שלי טיפוס מאוד ביישן, וזה היה לי, נגן לפני אנשים, היה לי מצד אחד מאוד קשה, מצד שני מאוד כן רציתי את זה. היה דיסוננס בין הרצונות שלי, אבל הבנתי שזה מה שאני הכי אוהב לעשות והכי רוצה לעשות, כבר בגיל 9. וזהו, המשכתי, ומשם זה המשיך. אני ניגנתי בבר מצוות של כל החברים שלי ובחתונות, בגיל 17 כבר התחלתי לנגן בחתונות.
וואו, זה ממש ממש מקדם. ואתה אומר שאתה דבקת עם זה, אתה הופעת, אתה רוצה לומר שאתה היית מופיע עם האורגנים של פעם של השתי קומות, או שהיה אז בתקופה הזאת אורגנים כמו של, בעיקרון של ימינו?
הייתי בגן שבע והתחלתי לנגן, אז זה היה על האורגן של השתי קומות, אבל מהר מאוד, מהר מאוד, כשאבא שלי זיהה שיש פה משהו שיכול להתפתח לכיוון יותר מקצועי, מיד אנחנו התחלנו לקנות את כל הסדרה של הימה PSR'ים האלה, ויאמר לזכותו של אבא שלי שהוא כל פעם שהוא ידע שיוצא משהו חדש, מבחינה טכנולוגית מוזיקלית, אז הוא היה מחדש לי את זה. גם כמובן הייתי מבקש ממנו, אבל הוא הבין שזה מתבקש. לא, אבל הייתי מנגן על אורגנים קומה אחת, היו כאלה, אתה יודע, נפתחים כאלה, נסגרים כאלה, היו דברים של אותה תקופה, תמיד היה לי את האורגן האחרון האחרון, שהיה בשוק באותה תקופה.
וואו.
כן.
ואתה התחלת עם ימר, אתה אומר?
האורגן הראשון היה PSR, ימה, אני לא זוכר את המספר. אבל זה בטח היה PSR.
וואו.
זו סדרה מאוד מאוד ישנה. אבל העובדה שעד היום יש PSR, זה מלמד כמה זו סדרה אהובה אצל הרבה הרבה אנשים, כאלה שמתחילים ללמוד, ואפילו קצת יותר מתמקצעים.
ואתה אומר, אתה ממשיך להופיע בבר מצוות, בחתונות, ממש כאילו, בבר מצווה שלך אתה הופעת או שהביאו מישהו חיצוני?
בבר מצווה שלי אני לא הופעתי. הופעתי, זאת אומרת, הופעתי פיזית, אבל לא לנגינה, הופעתי כדי להגיד את המאמר, כדי להיות חתן בר מצווה. היה אז הרכב, אבל בבר מצווה של החברים שלי כבר ניגנתי לכולם. יש היום חברים שניגנתי להם בבר מצווה ואני מנגן להם, וניגנתי להם בהמשך בחתונה, והיום אני מנגן לילדים שלהם בחתונות.
וואו. חבילה, ממש כאילו עסקת חבילה.
כן.
ואתה מופיע, ברוך השם, בהמון המון אירועים. יש דבר שהוא אצלך, הוא פוק בעל יעבור באירועים, שאתה כאילו, אתה לא זז ממנו ימין ושמאל?
יש הרבה חוקים, אבל החוק הכי חשוב, זה מה שנוגד את ההלכה, אין בו ברכה. זה כלל. ולא כדי לשחק עם זה, כי בדברים האלה אנשים ראו שהם ניסו וזה הלך לא טוב. אז כל מה שנוגד את ההלכה, אין בזה ברכה. כן, זה כלל ברזל.
זה ברור, אבל מה שאני מתכוון מבחינה טכנית, זאת אומרת שאם אין לך את האורגן שלך לצורך, אני צורך דוגמה, אם אין לך את האורגן שלך.
אתה מדבר ברמה המקצועית. לא, בוודאי, בוודאי, תראה. זה באמת כמו נהג מרוץ. ממש ככה. אני לא חושב שיש איזשהו נהג מרוץ בעולם, אגב, גם של רכבים וגם של סוסים, שהרוכב או הנהג יצא למרוץ לא עם הרכב או עם הסוס שלו. אין דבר כזה. זה האורגן שלי, זה המקצבים שעליהם אני עובד, זה המקצבים שעליהם אני מכיר, שעליהם אני מתאמן. מה שאני משמיע מה שאני מכיר עליו, זה מה שאני רוצה להשמיע לכם, ואני רוצה ומקווה ומתפלל שזה יהיה הכי טוב כדי להקפיץ לכם את הרחבה כמו שצריך. אז כן, ברור, זה או האורגן שלי, או דגם מדויק כמו שלי, ואני מביא את הדיסק און קי ומעלה את האינפורמציה שלי עליו.
יפה. והיה לך פעם באירוע שפתאום מתקלקל לך האורגן, או קרה לך משהו?
היה אירוע שהזמין אותי לאירוע בגרמניה, כמובן שנסעתי עם האורגן שלי. היום מה שאני עושה, אני שולח את האורגן מבעוד מועד, יש לי שתיים, יש לי אחד שאני מופיע בארץ, ועוד אחד שמטייל בעולם, שנוסע כל פעם שאני נוסע לחוץ לארץ, אז אני שולח אותו עם קייס קשיח. ובעקבות מה שקרה לי בגרמניה, שאני כבר אספר לכם, אני הפקתי לקחים, אני שולח היום את האורגן מבעוד מועד, אבל באותו סיפור, באותו הזדמנות, נחתתי בגרמניה, והאורגן לא הגיע במסוע של המזוודות, לא בכבודה החריגה ולא במזוודות, ובערב יש אירוע, ולא מגיע האורגן. טוב דבר, ניסו בכל זאת איכשהו להשיג לי את הדגם הספציפי הזה, וזה היה אירוע ביום ראשון, ואתם יודעים שבחוץ לארץ ימי ראשון זה כמו אצלנו שבת, הכל סגור. הגעתי לעולם ומצאו שם איזה פסנתרו. אז לא הייתה ברירה, אנחנו נשמענו פלייליסט מתוך איזה דיסק און קי, והיה מאוד לא נעים, היה ממש לא נחמד. אז זהו, הפקת לקחים מכל דבר, שולחים את האירוע מבעוד מועד, ותמיד בודקים ומבדים שעל הסט סייד, מה שנקרא פלן בי, תוכנית שנייה, שאם האורגן בכל מקרה איכשהו מתעכב ולא מגיע, אז בודקים שניתן להשיג או לזכור אורגן בדיוק את הדגם הספציפי, וזהו.
יפה. ואתה כרגע עם הקורג PA4, PA4?
אני כרגע עם הקורג PA4X.
4X, נכון, סליחה, זה הפוך. וכמה זמן אתה איתו פחות או יותר?
אני עם האורגן הזה מעל 5 שנים. מהם שהוא יצא, קניתי אותו ואני איתו מאז.
ולצורך העניין, למה אתה לא עם ימה? אתה יודע, יש גנוס, יש טיירוסים, גנוס 2 שיצא לו מזמן.
תקשיב, אני בטוח שהמאזינים שלך עכשיו, המאזינים שלנו, מאוד מודים לך על השאלה הזאת ואוהבים את השאלה הזאת. הבעיה שכדי לענות על השאלה ועל השאלה הזו, אנחנו צריכים רעיון בפני עצמו רק על השאלה הזאת. אפילו סדרה של רעיונות כדי להסביר למה יש אורגניסט שבחר דווקא בימה, למה יש אורגניסט שבחר דווקא בקורג או בקטרון. עכשיו, כל אחד שבוחר באחד מהשלושה האלה, הוא לא טועה. הוא קונה את המוצר הטוב ביותר שיש היום בשוק. היום יש 3 אורגנים על המדוכה. 3 אורגנים חדשים שיצאו בשנה האחרונה. הראשון זה קורג PA5X. אוקיי? שהוא הדגם היותר משודרג של מה שאני עובד איתו היום. השני יצא יחסית לא מזמן, נקרא ימה גנוס 2. אוקיי? הוא כאילו המשודרג של גנוס המקורי, שמשודרג של מה שאתם מכירים, ימה הטיירוס, כל השדרה של הטיירוס. והשלישי, שזה קצת ברח לאנשים מתחת לרדאר, נקרא קטרון אבנט. זה האחרון שגם יצא בשנה האחרונה. עכשיו, כל השלושה, מדובר בכלים מאוד מקצועיים, מאוד משוכללים. איך בוחרים בכלל כלי? אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא משנה מה שתבחר אחד מהשלושה האלה, אתה בחרת את הכלי מקצועי, ברמה הגבוהה ביותר. אין מעבר לזה כרגע היום בעולם. למה שאנחנו צריכים, ל-One and Band שמופיע מול קהל בחתונות, זה הקצה, כל השלושה האלה. אממה, איך בוחרים אחד מהשלושה? זו שאלה באמת לא פשוטה, אני אנסה לתמצת, זה שהקלידנים בהתאבות, או אלה שכבר מרגישים שהם בשלים לקנות כלים יותר מקצועיים, אני אסביר איך בכלל ניגשים כדי לבחור כלי חדש. אז קודם כל, מה שאנחנו משתמשים היום באורגן, אוקיי? אם אני משתמש היום באורגן, אם אתה נכנס היום לחנות לשמוע את הקור PA5, ומה שאני משמיע עם PA5 באולם, זה שתי עולמות שונים. אני לא משתמש כמעט בכלל עם המקצבים של האורגן, אני לא משתמש כמעט בכלל עם הסאונדים של האורגן. הכל זה דגימות שאני מכניס מבחוץ לתוך האורגן. לכן, הפרמטר הראשון שהכי חשוב לנו כקלידנים, זה איך הכלי יודע לקבל קבצים מבחוץ לתוך הכלי, ואיך הוא יודע להוציא אותם חזרה. זה נקרא סמפלר. שיודע לדגום. אז זה פרמטר חשוב ראשון, אולי הכי חשוב, האם הוא יודע לדגום טוב דברים מבחוץ. דבר שני, יכולת התעסקות איתו תוך כדי אירוע. האם קל להתעסק איתו? האם הוא מסובך לטיפול? ככל שהוא מצריך הרבה נגיעות בכפתורים כדי לעבור ממקצב למקצב וממעבר למעבר, אז הדבר הזה משפיע על האירוע עצמו. לכן, אם האורגן בנוי בצורה חכמה וטובה, ואנחנו עושים המון כשאנחנו מופיעים מול רחבת ריקודים, אנחנו עושים באמת הרבה בזמן קצר מאוד. והטיפול שלו צריך להיות סופר נוח. לכן זה פרמטר שני שהוא מאוד מאוד חשוב. והפרמטר השלישי, האמינות של הכלי. זאת אומרת, יכול להיות הכלי הכי משוכלל בעולם. אם הוא, יש לו שם של כלי שמסוגל ויש לו פוטנציאל שיתקע באמצע האירוע תוך כדי מגינה, זה קריטי. זה מה שנקרא משהו שאנחנו לא מוכנים לסלוח על זה. כי תקרא לעצמך שחתן וקלה יוצאים מחדר איחוד, אני מתחיל לנגן אוידי שומה והכלי נתקע. זה היום ונורא, זה מבחינתנו הדבר הכי גרוע שיכול להיות כמוזיקאים שמופיעים לפני קהל. ולכן האמינות של הכלי. אני יכול להגיד לך על הקורק PA4X, יש לי אותו 5 שנים, תקשיב טוב, 0 תקלות. היה פעם אחת איזה מקצב מסוים, ובגלל המקצב היה שם איזה דגימה שהיא הייתה תקולה, והיא הייתה תוקעת לי את המכשיר, עד שגיליתי שזה הייתה הסיבה. אבל המכשיר עצמו, 0 תקלות. גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, 0 תקלות. עכשיו, מה שקרה עם הקורק PA5, הוציאו גרסה מאוד, אני אגיד את זה בעדינות ובזהירות, חובבנית, עם מלא בגים, שאי אפשר לעבוד איתם, ואנשים מההתלהבות רצו לקנות. בעוד בבית, כשהם התחילו להתאמן ולראות איך זה עובד, גילו שהכלי נתקע. אז בעניין הזה, קודם כל אתה יושב בצד ואתה אומר, אוקיי, בכלי הזה כרגע אני לא נוגע בו, אוקיי? עכשיו, לגבי הגנוס, לא, עכשיו אני רוצה לחזור על הנקודה הראשונה שדיברתי עליה, שזה לדגום סאונדים וכלים לתוך הכלי. יודעי דבר, זה אנשים בעלי אוזן חדה, ואגב, לא חייב אוזן חדה, כן? אנשים שאוהבים מוזיקה ויודעים להרגיש, יודעים לספר שדווקא קטרון איבנט יודע לדגום בצורה הכי קרובה למקור. זאת אומרת, מה שנקרא דגימה נאמנת למקור. לוקח משהו אולפני, אני מכניס אותו לתוך האורגן, נגיד מכה של תוף, אני דוגם אותו לתוך האורגן, הוא נשמע הכי קרוב לאיך שהוא היה נשמע באולפן, כמו שהוא היה נשמע באופן, כך הוא נשמע כשהוא יוצא מהאורגן. אז קטרון יודע להביא את הדבר הזה למקום הכי גבוה שיש כרגע מבין השלושה. השני מבין השלושה זה הימה. והשלישי זה הקורג. אבל כמו שאמרתי, יש עוד משתנים במשוואה הזאת, שזה נוחות. ויש כאלה שמאוד רגילים לעבודה עם קורג. אני באופן אישי חושב שהעבודה על קורג היא מאוד נוחה, היא מאוד ברורה. יש חבר'ה שיושבים על טיירוס או על הגנוס, והם אומרים שהעבודה שם, כשאתה מתרגל, העבודה שם היא פשוט קלה ונוחה, ועושים את זה מצוין. השאלה לגבי הקטרון איבנט החדש, שהוא, כמו שאמרתי, הוא הדוגם הטוב ביותר שיש היום בשוק, אבל לחברה הזו יש היסטוריה קצת בעייתית עם הדגמים הקודמים שהיו, ולכן חובת ההוכחה על הכלי החדש שהגיע. אז אנשים כרגע מחכים לראות מה שנקרא אין חכמים כבעלי ניסיון, אז אנחנו רוצים לראות אם הכלי הזה בעבודה מאומצת בתנאי אולפן, אם זה נתקע או לא, ואם הדיווחים יהיו שהוא בסדר, אחרי שאנחנו ממיסים עליו הרבה דגימות והרבה דברים, ואנחנו עוברים מדגימה לדגימה במהירויות, רואים שהוא משדר אמינות, אז יהיה לנו את האומץ לצאת איתו לאירוע. זה על רגל אחת, אפשר לדבר על זה שעות, באמת, אני יכול לדבר על למה את הכלי הזה או למה את הכלי האחר. יש גם כן פרמטר נוסף שבו כל החומרים הישנים, שאנחנו עבדנו איתם בקלידים אחרים, שאנחנו רוצים להעביר אותם לכלי החדש, אז האם ההמרה נעשית בצורה חלקה, או שזה מצריך המון המון עבודה, או בכלל צריך לעשות דברים חדשים שמצריכים חודשים על חודשים של עבודה, זה גם פרמטר שצריכים לקחת בחשבון. אז פחות או יותר נתתי תמונה כללית.
על רגל אחת, על... ממש על רגל אחת.
זה באמת על רגל אחת, כי אפשר לדבר על זה באמת שעות.
כן, אבל אתה אומר לסיכום של כמה מילים, זה לא תלוי בדבר אחד, זה תלוי בהמון המון דברים.
לסיכום, אתה יודע מה, אני אסכם את זה ממש בקצרה, יש לנו שלושה פרמטרים שהם חשובים לנו. יכולת דגימה, יכולת תפעול ואמינות. אוקיי, אלה שלושה פרמטרים. והאורגן שיוכיח את עצמו בשלושת הפרמטרים, אני בטוח ששווה וכדאי ללכת לקנות אותו. זה ממש על רגל ממש אחת.
יפה. גם יש פה גם מאזינים שאני יודע, שהם גם יותר בקיאים בתחום הקלידים ופחות בקיאים בתחום הקלידים, אתה נראה לי הסברת את זה בצורה, אין לי זכות כל כך להגיד לך את זה, יש לך יותר ניסיון ממני, אבל אתה הסברת את זה בצורה שאני ניסיתי להסביר ולא כל כך הצלחתי. באמת,
שמה? לא שמעתי,
הצלחת להסביר כאילו למאזינים איך באמת אי אפשר לבחור בקלות אורגן, ובאמת הסברת להם את זה בצורה ממש ממש טובה. ניסיתי להסביר וזה לא כזה הצליח לי, אז כל הכבוד. עזרת לי בקטע הזה. אוקיי, בוא תספר לנו סיפור מעניין שהיה לך באירוע. אני יודע שלהמון קלידנים יש סיפורים מלחיצים, מפחידים, מרגשים. בוא תן סיפור אחד שאתה חושב שהוא מעניין.
זה שאלה לא פשוטה, אני אגיד לך למה, לא פשוטה, אמרתי, זה שאלה לא קלה, כי אנחנו כל יום חווים סיפור. זה נשמע קצת בהגזמה, אבל זה ממש לא הגזמה. תקשיב, אני מגיע לאירוע, פתיחתם וקלה, באירוע של החיים שלהם, סומכים עליי בעצימת עיניים מבחינה מוזיקלית. אוקיי, אומרים לבלה, אתה אחראי, אתה לוקח את זה בשתי ידיים, אנחנו סומכים עליך בשעות השם הקדוש בחור, שייתן לך את מה שצריך כדי שתביא לנו את זה הכי טוב. זה המון אחריות. עכשיו, בתוך הדבר הזה, כשאתה מגיע לך תמונה, יש המון המון חוויות במנעד של רגשות. אתה פוגש דברים שמחים, אתה פוגש דברים עצובים, אתה פוגש דברים מרגשים, אתה פוגש... אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה מחתונה של אתמול בלילה, סתם, בשליפה, בלי הכנות. כמו בלילה, יש אולם בבני ברק, לא צריך להזכיר את שמו, שיש שם חמש אולמות בבניין אחד. בסדר? עכשיו, כדי שהדברים יתנהלו כמו שצריך, ושלא יהיה תהיה אנדרנמוס, אז כשיוצאים לחופה צריך תיאום בין אולם לאולם. באחד הקומות, באותה מרפסת, יש שם שתי חופות. אוקיי? טוב, לא משנה, רב אחד איחר ורב אחד יקדים, יצא מצב ששתי החופות יצאו במקביל. אני מנגן בחוץ בחופה, ובחופה השנייה יש קלידן אחר שמנגן. כשאצלי אומרים את הברכות, הקלידן השני מנגן. כשאצלם הם אומרים את הברכות, אני צריך לנגן כדי ללוות איזה שיר. יצא שבחופה השנייה אמרו ברכה, בחופה שלי אמרו עומי. ובחופה שלי, כששברו את הכוס, בחופה השנייה אמרו מזל טוב. היה שם ערבוביה, זה למי שראה את זה מהצד, זה מצב קומי ומצחיק, שאני חושב שיכול לקרות רק בבני ברק. אני לא אומר את זה חס וחלילה כמשהו גרוע, אלא כמשהו הומוריסטי, נחמד, שאותי מאוד יצחק. כמובן שיש סיפורים מאוד מרגשים, אני גם כן לפני שבוע, יותר, קצת לפני שבועיים, הייתי בחתונה בכפר חב"ד, זו הייתה אזעקה, ורצו כולם למקלטים תוך דקה וחצי, ובמקלט התחילו ריקודים, קצת של הכלה וקצת של החתן, וראיתי ילדה על הידיים של אבא שלה עם עיניים מבועטות מפחד. והיא מנסה לשמוח, ואבא שלה רוקד איתה, אבל העיניים שלה מפוחדות. והדרך שלה לנסות להכיל את הסיטואציה ההזויה הזאת שאנחנו נמצאים בה כרגע, זה משהו שנחקק בך. אתה מסתכל על זה מהצד ואתה אומר, יאללה, קדוש ברוך הוא, תעשה לנו כבר שכל המצב הזה ייגמר בצורה הטובה ביותר וכמה שיותר מהר. יש מלא סיפורים. זה דברים שאתה פוגש אותם באמת יום-יום. אם זה בקורונה, חתונות מטורפות, במקומות עזויים. אם זה חתונות עכשיו שרצים לממדים תוך כדי חתונה, אתה מבין לך על 300 איש שנותנים פתאום עיצה שיש להם דקה וחצי להגיע למקום מוגן, מלא סיפורים. אבל זה בסדר, זה אנקדוטות.
אגב, סתם באמת מסקרן אותי, שיש לך דקה לצורך העניין ואתה באירוע, אתה מכבה את האורגן או שאתה משאיר אותו דולק? סתם באמת...
תראה, באולמות שאני מופיע, בדרך כלל יש מישהו אחראי שנמצא בפתח, מיד ניגש, מסמן לי, יותר נכון הוא מסמן להגברה, הגברה לוחץ על מיוט, עושה לי באוזן, אני מוזמי עובד, ומסתכל עליו ואומר לי, תודיע על הזקה, ואני מודיע במיקרופון, רבותיי, על צבע אדום, כולם להתפנות, לנו דקה וחצי, לעשות את זה במהירות ובזהירות. זהו, זה הסיטואציה שלנו היום.
וואו. וואו. טוב, אנחנו ממש לקראת השאלות האחרונות של סוף הרעיון. שאלה שאני יודע שהמון המון רוצים לשאול, ושזה הולך להתחיל בקרוב, הקלידנים העונה השנייה. אני הכרזתי על זה בתכנית הקודמת, חשתי שעושים את העונה השנייה ומאוד מאוד התרגשתי. המון המון חיכו באמת לקלידנים. דבר ראשון, אתה תהיה שופט? אנחנו נראה אותך?
בעזרת השם כן. אני רוצה לומר לך הקלידנים, זה תוכנית שהפתיעה את המפיקים ואת כל העוסקים במלאכה, הפתיעה לטובה, לא חלמנו שתהיה היענות כזאת ורייטינג מטורף כזה לתוכנית מהסוג הזה. מסתבר שיש כמות עצומה, אתה יודע מה, לכל תוכנית יש שם מעל 30, מעל כמעט 40 אלף פיות. עכשיו, מי צופה בקלידנים? בעיקר ילדים שרוצים, לא רק ילדים, אבל אתה יודע, אנשים שנוגעים ומתעסקים בנגינה על קלידים, זה הקונספט. ולחשוב שיש קרוב ל-40 אלף כל תוכנית של אנשים שצופים בתוכנית הזאת, זה נתון מדהים. אני צפיתי בדיעבד בתוכניות, וראיתי שהיו שם הרבה טיפים טובים מאוד לקלידנים מתחילים, וגם לקלידנים שהם מה שנקרא מתמקצעים. יש שם הרבה טיפים. לגבי העונה הקרובה, רצינו והתכוונו לעשות את זה מיד אחרי חנוכה, כנראה בגלל המלחמה זה קצת מתעכב, אבל אנחנו בעזרת השם מקווים שזה יעלה לאוויר, ושתהיה עונה מוצלחת, לפחות כמו העונה האחרונה שהייתה בעיניי מדהימה. וזהו, ויש גם, יש גם שופטים חדשים שהצטרפו לפאנל, ואני מקווה שיהיה מאוד מעניין. אז כרגע אנחנו כזה מחכים לראות מה קורה עם המלחמה, ואני מאמין שההפקה תעשה את השיקולים שלה, ואנחנו נעלה להעביר בהקדם.
אתה אמרת שהולך לשופטים חדשים, אתה רוצה לחשוף שם של מישהו?
לא,
שאתה...
אני משאיר את זה להפקה. אני חושב שזה שאני סיפרתי לכם שאני אהיה שם, זה כבר... אולי ההפקה לא תשמח לשמוע שסיפרתי, אולי הם רצו להשאיר את הכל כספוילר או כסוג של הפתעה, אני לא יודע. וואו. אבל שאלת, אז אני בשמחה עונה לך.
יפה. זה הולך, יש דברים שאתה יכול לספר לנו על העונה לצורך העניין, זה הולך להיות כמו העונה הקודמת, זה הולך כאילו הולך להיות קונספט אחר, זה מבחינת הרעיון, אתן לך דוגמה שאולי הם חשבו עליה, אני יודע כמה. העונה הקודמת כל קלידן פחות או יותר הביא את האורגן שלו, ומי שלא הביא השתמש עם האורגן של, עם האורגן של עדי נתנלי. אז הציעו, אני שמעתי שהציעו, שאולי יביאו אורגן אחד של ימה, אורגן אחד של פורג, ופשוט יתקילו את הקלידנים. אתה יודע משהו כזה שהולך להיות?
לא, אני אגיד לך מה. אני כן יודע שבחנו את העונה הקודמת, ועשו הפקות לקחים מדברים טובים ומדברים שהיו פחות טובים, וקודם כל כדי לשפר את המעבדה תהיה עוד יותר מוצלחת, למרות שלדעתי העונה הראשונה הייתה ממש ממש מעניינת, כיפית, זורמת, תחרותית, אבל תחרותית עם, בקטע טוב, כי כאילו כולם היו מנצחים, אבל בסוף היה גם כן מנצח אחד בסוף, זה היה בעצם הרעיון. וזהו, אני בטוח שההפקה כל הזמן לוקחת ומפיקה לקחים. זה הרעיון של הפקה, להפיק לקחים. ולעשות את זה יותר טוב, אני בטוח שהעונה הקרובה תהיה עוד יותר מעניינת, עוד יותר מוקצת, והיא תיתן הרבה, אני מקווה, ובגלל זה גם היה לי מאוד חשוב להיות בעונה השנייה, כדי לתת יותר אינפורמציה ויותר טיפים ורעיונות לקלידנים, כדי לעזור להם, ובשמחה רבה, כי פונים אליי המון. אז גם דרך התוכנית הזאת, בצורה מצולמת, בצורה מקצועית, זה יהיה נחמד.
טוב, אנחנו בשאלה האחרונה האחרונה שתסגור את הרעיון הזה. תשמע, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה באמת עם הקלידן שיש לו את הזזות ידיים, אני חושב לפי דעתי הכי גדולה שקיימת. זזות ידיים בלתי נתפסת. יש לך אולי תרגיל, טיפ תרגיל איך לשפר באמת את הזזות ידיים, כי זה דבר שקלידן צריך בסופו של דבר.
קודם כל תודה רבה על המחמאה. באמת, זה כיף לשמוע את זה. אני אגיד משהו שהוא נשמע קצת קשה לביצוע, אבל זה נכון. וזה מצריך הרבה עבודה מוחית, אוקיי? כשאנחנו נגנים, אנחנו רוצים לנגן מהר, אנחנו צריכים להתרכז במה אנחנו רוצים לנגן ולא איך לנגן. אוקיי? אני אחזור על זה שוב. אנחנו רוצים לנגן מהר, אנחנו צריכים להתרכז במה אנחנו רוצים לשמוע ולא איך. אוקיי? מה אנחנו רוצים לנגן ולא איך מנגנים. והמוח שלנו יש לו דרכים מדהימות לפתור קשיים אם אנחנו נאפשר לו וניתן לו את הכלים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נתרכז באצבעות, אלא אנחנו נתרכז במה שאנחנו מנגנים, זה יקרה. אבל זה מצריך הרבה אימון. בסדר? מקווה שהצלחתי לעזור למישהו במשהו בעניין הזה.
בטוח שעזרת פה לכמה, ואפילו גם לי עזרת, אני אקח את זה לתשומת ליבי. אז זהו, היה רעיון ממש ממש יפה, תודה רבה לך להיבלה, היה רעיון מדהים, מאוד מאוד נהניתי.
תודה רבה, גם על שאלות מעניינות וכיפיות, שאלות שהן תורמות למאזינים שלך, תודה על הרעיון הזה.
תודה רבה רבה לך, שוב אני רק אומר לפני שאנחנו מסיימים, אם אתם רוצים לשאול אותי לצורך העניין שאלות על הרעיון, בדברים שלא הבנתם, אתם מוזמנים ב... שלוחה 3 בפינה שלי, להקליט לי, אני רוצה שם יענה על זה בתוכנית הבאה. תודה רבה לך להיבלט, שיהיה חג שמח בעזרת השם, חג מלא באורות.
חג שמח בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא שהתחיל לנו את מה שהתחיל בשמחת תורה שיסיים לנו בחנוכה, בצורה הטובה והבריאה והנכונה לעם ישראל.
בעזרת השם, בעזרת השם.
ושיהיה לנו חג תודה. חג, באמת חנוכה שמח אמיתי.
אמן, בעזרת השם. תודה רבה רבה להיבלט.
ביי.
לשליחת משוב למגיש, הקישו 3 בתפריט הפינה.